בוקר טוב, נשתדל בעזר השם לעסוק קצת מעט, להבין ראשית את הצורך, לברר באופן ברור כל אחד ואחת את נפשו שלו.
Good morning. We're going to try this morning to help each person clarify for themselves their own self, their own way in avodas Hashem.
פרשיות שבהם אנחנו נמצאים עכשיו זה פרשיות של גולוס מצרים וגאולס מצרים. האנשים היו בגלות, אבל אנשים הרי לא עבדו עבוד הספרך. אז מה היה השיעבוד שלהם?
We're starting now the parshias of we've been learning the parshias of Geulas Mitzrayim, the Golus. We know that the men had tremendous shibud, hard work, avodas parech, it's called in the Torah. But the women, as far as it seems from the Pesukim, are not mentioned. They didn't have what was their nisayon in Mitzrayim.
בהכרח שגם אנושים שהיו במצרים הם היו חלק מגולוס מצרים והיו חלק מגאולס מצרים.
So we're going to explain that the women in Mitzrayim were definitely part of the Golus, of the exile and the bitterness of it, and they were also part of the redemption of Mitzrayim.
בוודאי שחלק מהגאולה שלהם הייתה זה שהם יצאו מהמקום שנקרא מצרים, אבל בהכרח שגם היה להם גלות בעצם הגוף שלהם או הנפש שלהם.
So even though it's clear that the Jewish women left Mitzrayim and were redeemed, but certainly they experienced the exile completely, both in body and in soul.
המהר"ל מלמד אותנו שהלושן של גולוס והלושן של גאולה, השורש שלהם הוא אחד, גימל למד. גאל וגלה שורשם אחד.
The Maharal teaches us that the word in Hebrew for Golus and Geula is the same root in Hebrew, the word Gimel Lamed, those are the letters, and for Golus it's Gimel Lamed He, Gola, and Geula is Gaal Gimel Aleph Lamed.
Yes, Golus b'mokuim v'geule b'mokuim. Golus b'mokuim, ha'adam gole mimkomo, Geule b'mokuim, u chozer limkomo.
There's a concept of golus in place, that is exile from place, and in this sense a person is exiled from the place, the physical place where they were, to somewhere else. And in this concept of geula of place, a person returns physically to the place where they were.
יש גולוס בגוף וגאולה בגוף. גולוס בגוף שהאדם עושה מעשים שאינם מתאימים לו. גאולה בגוף שהוא עושה את המעשים שמתאימים לו.
So too, in body, there's a concept of golus and geula. Here, the concept of golus is that a person does things that are out of place, so to speak, or out of character for themselves. That's called golus. And when they behave according to who they are, then that's called geula.
אבל המצרים לא ירדו רק בבחינת מקום מארץ ישראל, המצרים לא רק בבחינת גוף שהיה שיעבוד של חומר ולבנים, אלא כל הנפש הבו מצרימו, היה נפש שבאה מצרים והיה גולוס וגאולה בנפש עצמה.
Now in the exile to Egypt that the Torah speaks about, there was not only a golus of place, that the Jews of that time, Bnei Yaakov, left Egypt and went down to the physical place of Mitzrayim. And not only was there a golus of body where they were forced to do things physically, work, etc., that was not appropriate for them in terms of who they really were, but in Egypt the Torah mentions the third aspect, which is that the very soul of the Jewish people was exiled itself down to Egypt.
בגולוס הנפש עצמה ישנם שני חלוקים. חלק אחד זה כאשר האדם טרוד בגוף ומסיח דעתו מהנפש. הם היו עסוקים בחומר ולבנים ולכן הם הסיחו דעתם מהנפש כלל.
There are two aspects to the golus of nefesh, of the exile of soul. One is where a person is physically distracted by things that they have to do or responsibilities, mundane affairs that they have to tend to, and because of that they're not able to tend to the needs of the soul.
זהו חלק אחד של גולוס הנפש. החלק השני של גולוס הנפש זהו מחמד שבני ישראל היו אצל המצרים, וכאשר הם הסתכלו על הנפש שלהם, הם הסתכלו מתוך מבט שהנפש שלהם והנפש של המצרים שווה, והכרת הנפש שלהם השתוותה לתפיסתם להכרת נפש של מצרים. זה גולוס עמוקה יותר.
The second level of exile, the soul that the Jews experienced in Egypt, was that they saw the Jewish soul, their own identity, their own inner identity, and they saw the soul of the Egyptians, their inner identity, their values, etc. And they started to think that they were similar to one another. That was the depth of the exile of soul in Mitzrayim, that the Jews actually lost the sense of how they were unique and different innately from the Egyptians, even in soul.
נחזור אם כן ראשית על שני הדברים ולאחר מכן נפתח בעזר השם להסביר. שני החלקים של הגולוס בנפש שהיו במצרים, חלק ראשון מחמת ההתעסקות בחומר ולבנים, הרי שהייתה השחת דעת מהנפש כלל. גולוס שנייה, חלק שני, גם כאשר התעסקו בנפש, התעסקו מתוך תביסה של אידמות לנפשותם של המצרים. והמדרגה נפש של ישראל שלהם הייתה בגולוס גמורה.
So we're going to review this point and hopefully clarify it, that there were two aspects of exile of the soul in Egypt. One was a function of the fact that they were physically toru, they were busy, they were overtaken by the labor, and therefore they weren't able to tend to the needs of the soul. And secondly, they started to look at their own soul and see a similarity between them and the Egyptians, and in this way, they were completely lost from an understanding of the uniqueness of their own soul and who they were, which is a much deeper form of exile.
הלשון שגולוס נקראת גולוס, מצד גולוס של מקום, זה נקרא גולוס מאותו לשון של גלגל. הדבר מתגלגל למקום אחר. אבל מהמדרגס הגולוס של הנפש, מדוע הגולוס נקראת גולוס?
So, in terms of back to the concept of the physical golus from place, it's explained that the reason why this word golus is used is because the word gal, if you put the word gal together with another word gal, it's gal gal, which is like a wheel, it's a cycle, and in this sense physical golus is seen as a wheel, it's a process where exile eventually comes back around to geula. But when you're speaking about the gullus of the nefesh, the question would be what kind of understanding is there to the usage of this word if it's not a cycle.
Gullus shel nefesh nikret gullus milashon gilui ve'elem, gilui ve'elem.
So here the word has this word gal has different connotations, and in the sense of gullus hanefesh, the exile of the soul, so the meaning here is from the language of revelation and hiddenness, as opposed to a cycle, a wheel. Here it means that the soul in exile is hidden, it's covered over, and in geula of the soul there is revelation, there's gilui.
כל גולוס אם כן וגאולה בעניינם של נפש הוא לשון גילוי ואלם. גילוי עניינו, הכרה ברורה של הדברים. אלם עניינו, או שלא מכירים כלל, או שמכירים את הדברים בערבוביה באופן שאינו ברור.
So now, in regards to the concept of the גולוס הנפש, we're using this word gilui and helem, these words of revelation and hiddenness. In this sense, the concept of the soul being in a state of geula, of redemption, it would mean that a person has clarity, they have insight, they have total understanding, whereas the concept of gullus would be that a person feels that they do not have clarity, they do not have insight, things are hidden from them in their own minds, and they lack the understanding.
אלו הם שני החלקים שנתבארו. חלק ראשון של גולוס הנפש, שהאדם טרוד בגופו, בחומר ולבנים, והוא כלל לא מכיר הכרה חושית שהוא בעל נפש.
So in the sense of the exile of the nefesh, where we spoke about that a person is busy and involved with the mundane and the physical, here the issue is that they are, so to speak, it's hidden from them the fact that they have a soul. They're not focused on it, they're not aware of it.
אצל רוב אנשי העולם הנפש נמצאת בגלות, אין להם גילוי כלל שיש בהם מדרגת נפש, אלא הם חיים בעיקר או כמעט לחלוטין חיי גוף, והרי שהנפש נעלמת. זוהי הגלות של הנפש, הפך גילוי של נפש.
This concept of being involved in the physical world and having that get to a point where your involvement is so overwhelming leads to galus, is that a person is so overtaken and involved in the physical world and in their physical life that they are completely and totally cut off and unaware from the fact that they have a soul at all. They're just completely detached from it.
החלק השני של הגולוס הוא נמצא אצל אלו שכבר מחפשים עולם פנימי, מכירים, משתוקקים לעולם פנימי, אבל אין להם את הבהירות העמוקה בתוך נפשם, וזה עומק הגלות של רוב מבקשי השם.
So the distinction that's being made here is that this concept of being involved in the physical life, which leads to a person being distracted and forgetting that they have a soul, is the madrega, the level of most people, normal people. This is what happens to them. This is the form of gullus that they experience of nefesh. People who, on the other hand, are what we consider mevakshei Hashem, people who are searching for Hashem. So for them, in general, the gullus hanefesh expresses itself not as a form of complete detachment and forgetting the soul at all, that I have a soul, but that it manifests itself in the form of darkness, in the form of a lack of clarity, in the form of confusion. There's just not enough clarity of how to go and where to go and what to do spiritually to move forward.
בתחילת עבודתנו כל אחד ואחת צריכים להחדיר לעצמם שאנחנו מורכבים מנפש וגוף, והנפש היא העיקר והגוף צריך להיות תפל, קיים אבל תפל הנפש.
At the beginning of our process in Avodas Hashem, we need to set the hierarchy straight and realize that the soul and its needs are the main goal, and the body and its needs are the subsidiary, the what we call tafel. They have to be taken care of, but they are not as important in the hierarchy of things.
ההחדרה הזו היא החדרה שכלית, אבל מהשכל לאחר מכן ללב, יודעתו היום והשבו ישראל לבבכו, שההכרה לא תהיה בשכל בלבד, אלא הכרה חושית בלב.
This idea of understanding the hierarchy is not only something that a person who serves Hashem can understand intellectually and see that it makes sense, but that's not enough. We know that the Torah says v'yadata hayoyim v'hashevoisa elavavecha, which means that you know today, but you also have to put it on your heart. You have to place it on your heart. You have to contemplate it and focus it. We need to get to a deeper understanding, a complete integrated understanding of how this hierarchy must be so in order to proceed in Avodas Hashem.
הנקודה שנאמרה עכשיו היא בעצם הבדל שהוא אחד מההבדלים היסודיים בין חלק משיטות חכמי אומות העולם שמתעסקים בנפש לבין מדרגתם של ישראל.
This distinction that we're now making of the hierarchy of things is one of the main points of distinction between the way that the Chachmei Umas HaOlam, the wise men of the nations who deal with issues of soul and issues of the mind and the psyche of a person, and the way that the Chachmei Yisrael, the wise men of Klal Yisrael, deal with the soul. This understanding of how the hierarchy must be is a main point of distinction between them.
אצל תרבות המערב בפרט, התפיסה היא שהאדם הוא בעיקר גוף, ואם יש לאדם בעיות עם הנפש, הוא צריך לטפל בהם. או שעל מנת למצוא סיפוק הוא גם משתמש בנפש. אבל התפיסה של כל השיטות של תרבות המערב היא בנויה על יסוד שהגוף הוא העיקר, וצריך להסתדר עם הנפש או למצוא סיפוק. לחסר את היסוד שהעיקר הוא הנפש והגוף תפל.
So in the world at large and specifically in the West, the understanding of a person is that a person is essentially a body, and the soul is something that if there's a problem with it, we need to deal with it, or if a person is lacking a sense of fulfillment, so we try to go to the soul to look for ways to add to a person's life. But essentially their view of a person is that a person is in essence and mainly a body.
זו בחינה של גולוס שבני ישראל היו במצרים שהנפש הייתה בגלות. אם אדם מישראל עוסק בחלקים של נפש, של תורת נפש של אומות העולם, אם השורש של כל היסוד שעליהם בנוי דבריהם הוא שהעיקר הוא גוף והנפש היא קטנה יותר, רק צריך להסתדר איתה, אז כל היסודות שהם בונים הוא על גבי היסוד הזה. ואם אדם מישראל הולך ולומד שם, בעצם הוא מאבד את שורש התפיסה של נשמתו של ישראל, כי הוא עוסק בעניינים של אומות העולם ולא בנשמתו, בנפש של ישראל.
This then is another aspect of the gullus of Mitzrayim, that when the Jewish people went there and lived there and were exposed to the culture of Egypt, so what they saw there were concepts and a value system and a whole way of life and of looking at a person that are built on this concept that a person is essentially a body, and the way that they viewed the soul was again only to as something that if there's a problem it needs to be dealt with, or if a person is lacking satisfaction they need to use the soul as a way to add to their lives. But essentially when Jews live in a culture like this, they take on this assumption of looking at a person this way. And this is a deep form of gullus, because we start to assume that this is the truth of who we are, and this is the true way to look at a person, and this affects our whole way of dealing with ourselves.
נבין, אנחנו רואים שהרבה מנפשות ישראל הולכים ועוסקים בפסיכולוגיה של אומות העולם, ולאין הרואה החיצונית זה נראה שזה גם מועיל להם.
We can see this for ourselves, that there are many Jews, specifically Jews, who gravitate towards the field of psychology, and we can understand that given who Jews are and our understandings of people and our values, we can see that might even be fitting for them, because it's a very fitting profession for us. But
יש כאילו אפילו שחושבים שזה חסד להביא עוד אנשים שילמדו שם ושיטפלו ויעזרו לאחרים באופן הזה.
In addition to this, there are people that have the feeling that they should draw other people in to learn this method, and it becomes an entire culture of people who are pushing in this direction.
נגדיר בהגדרה מדוקדקת את עומק הטעות. העניין הוא ברור מאוד. מחד כמובן זה נותן בהירות מסוימת לנפש, אבל כל היסוד של הנפש נכנסה לגלות חדשה.
So we have to understand the depth of this mistake and clarify it, that it seems like it's a good thing, however what's happening is that everyone is all being collectively drawn into these assumptions without questioning them, and assuming that in fact the person is essentially a body and the soul is what we call tafil, is only subsidiary.
היסוד הזה הוא היסוד הראשון שצריך להיות ברור לכל מי שרוצה להיכנס לעבודת נפש, לברר שהשורש של העבודה היא עבודה של נשמתם של ישראל, שעיקר הוא נפש וגוף תפל, ולא התפיסה ההפוכה שהיא בעצם מוציאה קצת מגלות אחת ומכניסה לגלות אחרת עמוקה יותר.
So the first thing we need to establish for ourselves in our avodas Hashem is that again the soul is the foundation of who we are as Jews, and this is the foundation of our avodas Hashem. And this view is the one that we need to clarify, and this will take us out of one form of gullus but perhaps put us into another form.
לאחר, ואני מדגיש לאחר, שעברנו את השלב הראשון והחדרנו כל אחד ואחת לעצמנו שהעיקר שלנו זה נפש והגוף תפל, ולפחות התרוממנו מעט ממדרגת הגוף, לפחות מעט.
So once and only once, the emphasis being only after a person has first accepted this transition in the way of looking at a person, so then and only then can we start to go into the process of getting out of the gullus of the nefesh itself, which is still going to be, even when you look at the soul as the main essence of what a person is and the main area of focus of our avoda, but there's still going to, but you can't, in other words, the idea is you cannot proceed to assume that we can do the avoda of the nefesh when we haven't yet taken on and completely accepted that the things we're going to be doing, that the avoda we're going to be doing, is based on a totally different way of looking at a person.
אם עשינו את העבודה הראשונה, יצאנו כבר לפחות חלק מסוג גלות אחת שעניינה חוימר ולווינים והשכחת תפיסת הנפש. עכשיו אנחנו נתחיל בעזר השם את השלב הבא.
So if we've managed to get past this first step, so we have left one aspect of gullus, one aspect of exile, the choymer levanim, as it's called, the dealing with the physical bricks and mortar of Egypt. We've left their way of looking at things, and now we're able to proceed into the Jewish way of achieving geula for the soul.
השלב הבא, והוא בעצם העבודה שנמשכת לכל החיים כולם, זה להכיר יותר ויותר ויותר את הנפש הפרטית של כל אחד ואחת.
The next part of the avoda, which would start from this point and on, once a person has done that first step, and it will continue for the rest of their lives, is that they will be getting clearer and clearer and clearer and have be revealing more and more and more the root of their own individual soul.
ככל שאדם מכיר יותר את הנפש של עצמו, יש לו יותר גאולה מלשון גילוי. ככל שהוא פחות מכיר את הנפש של עצמו, יש לו יותר גלות, יותר העלם כיסוי.
The more that a person understands their own soul, personally their own soul, the more geula, quote unquote, the more redemption they have from the language of revelation, because we said here in this aspect of understanding the word gullus and geula relates to revelation and hiddenness. The less that a person understands and directly their own personal soul, then the more they are still in exile.
מה התכלית ומה המכוון שהאדם יכיר את הנפש של עצמו?
What is the purpose though? What is the goal? What is this purpose? Why are we doing this? Why do we want to know our own soul?
הסיבה הראשונה היא פשוטה וברורה. ככל דבר שאנחנו רוצים להתעסק איתו, ככל שאנחנו נכיר אותו יותר, נשתמש איתו יותר טוב ונפיק ממנו יותר תועלת.
The first reason why we want to know our soul is because, like the way of the world, the more, whenever you want to deal or use something, the more you understand what it is, the more you know how it works and what its attributes are, etc., the more you're able to use it properly and the more you're able to extract its true potential.
הסיבה השנייה, קרובה לראשונה, ככל שנכיר את הנפש שלנו יותר, נוכל להתמודד עם מורכבויות החיים החיצוניות ועם המורכבויות של הנפש עצמה, ונביא את עצמנו לידי סבל פחות.
The second reason why we need to search to know our own soul is somewhat similar to the first, but the idea is that the more that one understands their own soul, the more they're able to deal with the complexities of life, the situations, to deal with the situations that come our way, the more we're able to deal with the complexities of our own self as a whole, and therefore live essentially a happier, better life.
שני הסיבות הראשונות מובנות לכולם. הסיבה השלישית היא עמוקה יותר, דקה יותר ופנימית מאוד.
The first two reasons are understandable to anyone. The third one is more subtle, deeper, and much more difficult to grasp.
הגמרא אומרת בסנהדרין שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, את ראשו הוא ברא מארץ ישראל ואת גופו מבובל.
The Gemara in Sanhedrin says that when HaKadosh Baruch Hu created the man, he created his head from Eretz Yisrael, and the body of the man was created from the dirt of Bovel.
Bovel, אומרים חז"ל, הוא נקרא בובל מלשון בלבול, מלשון ערבוב.
Bovel, the word Bovel, is the language, the Torah says, is from the language of bilbul, mixture, confusion.
מה שאין כן ארץ ישראל, כידוע דברי חז"ל, אבירי דארץ ישראל, מחכים.
unlike the land of Eretz Yisrael, which Chazal say about the land of Eretz Yisrael, that even the air of Eretz Yisrael makes a person wise.
מי שחי במדרגת גוף וחי במדרגת בובל וחי בעולם של בלבול. מי שחי במדרגת של ראש וחי במדרגת ארץ ישראל ומדרגת של אוויר ארץ ישראל מחכים.
Someone who lives the life of a body lives quote unquote in Babel. They live a life of confusion and mixture. Someone who lives a life of the mind, of the head, Rosh, which is what man's head was made from the land of Eretz Yisrael, lives a life of clarity, lives a life of elevation.
חיים פנימיים הם בעצם חיים מאירים, חיים בהירים, חיים ברורים. ככל שאדם חי חיים יותר פנימיים, הוא חי בעולם יותר ברור, ועצם הבהירות זה תענוג הנפש.
The life of the soul, living the life of the soul is a clearer life, a purer life, a life that's more internal, and the more that a person develops in this area, the better their life becomes, the clearer, the purer, the right, as a result, the more internal and the more connected they become.
חלק גדול שהוא הרוב המוחלט כמעט של העולם חיים במדרגת גוף, במדרגת בובל, ואפילו קשה להם להבין מהו התענוג לחיות בעולם פנימי ברור, לחיות חיים מאירים וברורים.
So one point I forgot to add on the last, I'm sorry, but is that this living in the life of the Rosh of Eretz Yisrael leads a person to a greater level of connection to the inner world, which leads to tainug. Now most people in the world, most of the world not being Eretz Yisrael, but most people in the world are living in Bavel, quote unquote, in this level of chaye guf, the life of a body, and they're therefore connected to this concept of the confusion.
יש תענוג שהאדם יתענה כאשר הוא מרגיש שהוא עושה את מה שהוא צריך, הוא מביא את עצמו לתכלית, הוא עוזר לאחרים ופועל. זה תענוג יחסית חיצוני. התענוג הפנימי של הנפש היא חיה בעולם פנימי ברור, נקי ומאיר. לשם בעצם מכוון עומק העבודה של הכרת הנפש.
So a person can understand the pleasure that a soul will have for helping people and doing good and you know, just being a good person overall. That's something that's obvious and apparent to everyone, why we would feel good about ourselves and be happy and fulfilled by doing good things. But the concept of living a more panimi life, being a tainug, is something that needs to really be developed. It's a sense of pleasure that's much more subtle, much deeper, and much more difficult to grasp and to attain it.
הנקודה האחרונה שהעמדנו, מי שחי חיים פנימיים ומזדהה עם הדברים שנאמרו באופן פשוט וברור. מי שלא, לפחות צריך להבין שבתוך העולם שאנחנו נמצאים יש בעצם עולם לגמרי אחר שנעלם כמעט מכל הבני אדם. מי שחי חיים פנימיים מבין את מה שאמרנו עכשיו ומזדהה איתו באופן טבעי. מי שלא חי חיים פנימיים, לפחות צריך להבין שהעולם החיצוני שאנחנו רואים הוא חיצוני, הוא לא העולם האמיתי שקיים כאן. כאן בעולם יש עולם שונה לגמרי בתכלית ממה שרוב בני האדם מכירים. העולם הזה זה עולם פנימי של חיים בהירים, שם יש חיבור, שם יש תענוג.
So someone who understands the idea of living a more panimi life, they already have a sense and an appreciation for the tainug that is available, and they can see that the external world is not the place where this pleasure comes from. But someone who's not yet reached this point in their own understanding, so they don't realize that there's a whole other world that they're missing. It's hidden from them. They don't see that there's a spiritual life, an inner life, that itself is a source of a whole different type of connection to self and to everyone around you, and they're missing it.
לא זה המכוון האחרון אבל של הכרת האדם את עצמו. העמדנו שלושה שלבים בהכרת האדם את עצמו. שלב ראשון על מנת שיוכל להשתמש טוב יותר ולהועיל לעצמו. שלב שני לסלק את הקשיים של מורכבויות החיים החיצוניים והפנימיים. שלב שלישי להגיע לעולם ברור, אבל לא זה התכלית האחרונה. מהי התכלית האחרונה?
So we've now we're summarizing the three points as of why we need to go and strive to have a more inner panini lifestyle for ourselves, to live the life of the soul, so to speak. One, we said, was obvious, that you know, doing good and being good gives a person pleasure. The second is that by understanding ourselves more deeply, so we're able to deal with the complications and the difficulties of life in a better way. But the third is to reach a world of clarity. But that's not the end of the third reason, so to speak. Our goal is to get to an olam barur, a clear world, a clear light. But that's not the end of it. What's after this?
התכלית של כל החיים כולם היא להכיר את מי שאומר ואוי אוי לו, אותו יסבורך שמוי.
The purpose of life itself, as we know, is not to just know oneself, but to know the creator of the universe, the one who said and the world became.
באופן כללי ממש, יש שלושה סוגים שהאדם יודע את ריבונו, יודע את מי שאומר ואוי אוי לו.
There are three ways in general that a person can know the creator.
ידיעה ראשונה זה מה שכל אחד ואחת מאיתנו יודעים, קיבלנו מאבותינו, קיבלנו מרבותינו, בשכל כל אחד ואחת מאיתנו מאמינים בני מאמינים שיש את מציאותו יסבורך שמוי.
The first way is obvious, that every person can know Hashem through the tradition that we have. Mount Sinai, Hashem gave the Torah, it's a Kabbalah from one generation to the next. Maminim b'nei maminim, where we are believers, the children of believers. This is something that's common and sensible to us because it's who we are as a people. That's one way we know Hashem.
מדרגה שנייה, שהאדם מרגיש את מציאות הבורא יתברך שמו. לא רק יודע ומאמין בשכל, אלא מרגיש את מציאות הבורא יתברך שמו בלבבו.
The second way that we can know Hashem is not just through, you know, intellectually through our culture and our value system and our beliefs that have been transmitted, but that a person can actually feel the reality of Hashem and know that he exists experientially as well.
בוודאי שבהרגשה הזו יש מדרגות שונות.
Of course, within this second idea, the second way we know Hashem, which is that I experience his reality, there are many levels within that. It goes without saying.
אצל כל אחד ואחת, על דרך כלל, כאשר יש צרה עמוקה מאוד והאדם פונה אליו יסבורך שמוי, אז הוא מרגיש אותו. ככל אדם שעל דרך כלל יש לו איזושהי צרה או מועקה גדולה, בשעת הצרה והמועקה הוא פונה לריבונו של עולם והוא מרגיש אותו, מרוב צרתו הוא נדחק לאותו מקום של הרגשה.
Whenever a person is experiencing pain or difficulty, it pushes them, it pressures them to find a deeper connection to this reality of Hashem, and this is the way that we become closer to the Ribono Shel Olam.
ככל שהאדם גבוה יותר, ההרגשה של מציאות הבורא יתברך שמוי היא ממלאה אותו יותר, היא טבעית יותר, והיא נעשית עמוקה יותר, רגשית יותר, ועם תענוג יותר.
And the higher a person goes within this experiential connection to Hashem, so the connection becomes deeper, it becomes clearer, more internalized, and more pleasurable.
אלו הם שני המדרגות. אם כן, המדרגה הראשונה היא אמון הידיעה, המדרגה השנייה היא הרגשה של לב, כל אחד לפי מדרגתו.
So the first level again is אמונה ידיעה, just a basic intellectual knowledge that God exists. The second is experiential understanding and knowledge of God, but it's through our feelings, our emotions, our experience, each one of us in our own level of this.
המדרגה השלישית, והיא נוגעת לענייננו שלנו, היא הכרה בבורא עולם.
The third level of, or the third way in which we know HaKadosh Baruch Hu, is which the one that is really relevant to our discussion here today, which is awareness of God.
כשאדם חי בעולם ברור בתוך כוחות נפשו של עצמו, והוא קונה את הקניין של אוילום בורו רואיסו, אז ההכרה שלו בבוירה מגיעה מעולם ברור שהוא רואה כסדר את הקודש ברוך הוא, מחמת הבהירות שבה הוא נמצא.
So here we're understanding that the pathway to actual real-time awareness of God is that the more that a person grows in an understanding of themselves, the more they become connected and aware of their own soul, the more they live through their own soul, the more they become aware and connected to the Creator, the source of being. It's a process that we connect to Hashem from within ourselves.
ככל שאדם חי בעולם ברור יותר בתוך עצמו, אז הוא חי בעולם ברור בכל היקף המבט שלו, איך שהוא מסתכל על כלל כל ההוויה כולה שהוא רואה.
The more a person gets clarity and deepens their awareness of their soul, and the more they are connected to this inner world, the more that they have clarity in everything that's going on around us, everything that is, and everything that's happening in the world.
העולם ברור הזה הוא בעצם צורת החיים הפנימית האמיתית שלשם צריך להיות מכוונת כל נפש יהודית.
This world of the inner world, the world of clarity, this is the world where we live as a soul, is the world that every Jew has to strive to be connected to and live and experience Hashem and the world through this.
מי שחי בעולם ברור, הוא לא יודע שיש בו ירוע אלום, הוא לא רק מרגיש שיש את מציאות סבוי לסבוח שמוי, שגם זה דבר גדול ועצום, אלא הוא רואה כסדר את כל המציאות על המיטתה, ולכן בו ירוע אלום מוכר אצלו בחוש, חוש שכלי של בהירות, וחוש נוסף של הרגשה בלב.
So a person who lives this way not only knows intellectually that God exists, not only experiences and feels him in his life and knows that he's there experientially, but is actually able to reach an inner awareness that is complete and overtaking of the person, so that they have an actual internal knowledge of God's being and everything that's happening and what's going on all the time in real time.
העמדנו בקצרה ממש צורת מבנה שלם של הצורך בהכרת הנפש של עצמנו, היעדר חוסר ההכרה להיכן הוא מוביל, ושלימות ההכרה להיכן היא מביאה. העמדנו עד עכשיו את תבנית הסולם הכללית של צורך האדם מדוע להכיר את נפשו. אין מהסיבות התחתונות ביותר מדוע להכיר את נפשו, הגלות הגמורה של הנפש, ואין מהסיבות העליונות הגמורים להיכן מביאה גאולת הנפש לשלימות ההכרה בעצמו ולשלימות ההכרה בבויר יסבורך שמוי.
So at this point we've essentially laid out the structure of how a person needs to come to know and be connected to their own the depth of their soul, and through this we've come to understand some of the things that this helps us to overcome, some of the weaknesses and shortcomings that would hold us back from this, and how to overcome them, and ultimately also to see how this leads to a better life, a better way of living, right, and see the value, the benefits that we can get from it all.
אחד מהנושאים שביקשו שידברו בהם, מדוע לא לעסוק בחלקי החוכמה הנפש שנמצאת אצל אומות העולם, שיבינו מה חסר שם.
One of the questions that was asked was if we could understand and go into why we have to avoid the way of learning and the way of understanding of the Chachmei Umas HaOlam, the Shita, the approach of the wise men of the nations in terms of how to deal with the soul and relate to the soul.
כשהוסבר, ואני מקווה שגם הובן, מה כלל הקומה כולה של הכרת הנפש, האם יש מישהו או מישהי שסוברת שכלל כל הקומה הזו נמצאת בחוכמתם של אומות העולם להגיע לקומה השלימה שעליה דובר כאן?
After we've laid out all the different levels of growth and different reasons why we strive for what we strive for, is there anyone who could think that the answers to the questions of how to deal with the soul could be found in their understandings?
כשמסתכלים בקטנות המוחין על המבט בצורך מדוע לעסוק בהכרת הנפש, אז אפשר לסבור שאפשר למצוא את השלימות שמחפשים אצל אומות העולם. כשמסתכלים במבט קטן, מצומצם, אז מחפשים דבר מאוד מאוד קטן, ואז אפשר למצוא אותו גם במקום שאין שלמות. אבל כשמבינים את כל הצורך מדוע לעסוק בהכרת הנפש, לא ייתכן שיהיה מי שיסבור שאפשר לנוק את זה ממקומות זרים וחיצוניים אצל אומות העולם.
So when you look at something from a very limited perspective, for example, the soul of a person, so you can think that you have a complete understanding of what it is and how to work with it within that very limited sphere, but when you understand the total picture, so there's no way that you could possibly think that the answers are found in this system, because when you look at the overall understanding of what we're striving for, again, they just don't have the grasp of what the soul is and what its true purpose is.
ייתן דוגמה על מנת שהדברים יובנו למעשה. אדם שהולך לעסוק למשל אצל אומות העולם בחוכמת הנפש שלהם, מחמת שיש לו קושי מסוים של דיכאון.
So we'll take a small example here. So let's say a person suffers from depression, so they either go to learn from or get therapy from one of the Chachmei Umas Olam in this area.
אז על מנת להוציא אותו מהדיכאון, מנסים להסביר לו את הנפש שלו ואת הדרכים איך להתמודד עם אותו דיכאון.
So in order to help this person, they explain to him, you know, what his nefesh is, what his soul is, and give him some aitzas in terms of how to get past this the manifestations of depression.
איפה נקודת ההטעיה?
Where's the point of mistake here?
שהוא מחפש רק איך לצאת מהדיכאון, והוא לא מחפש קומה שלמה לבנות שתחילתה יציאה מהדיכאון.
So right, the mistake is that he's looking at the whole process start to finish as just getting out of the situation of depression, rather than looking at getting out of depression as only one stage in a much broader process of bringing a person to the clear world, olam barur, as we're calling it, this right, the completion of where a person needs to get to in this world.
אם הוא מחפש רק לצאת מהדיכאון, גם אצל אומות העולם יש דרכים איך לצאת מדיכאון.
If your only goal is just to get out of depression, so then yeah, they have many good aitzas of how to help a person get out of depression.
מי שזה כל החיפוש שלו איך לצאת מדיכאון, באמת ימצא שם תרופה. אבל מי שמסתכל נכון על החיים, והוא מבין שלצאת מהדיכאון הוא שלב ראשון, אבל יש את השלבים הבאים לאחר מכן, הוא מבין שהשלב הראשון של לצאת מהדיכאון אצל אומות העולם, הוא יבנה מהלך אחד שלאחר מכן הוא יצטרך להרוס אותו על מנת לבנות מהלך נכון שלם של קומה של יהודי.
So, again, if your whole goal is just to get out of depression, so they definitely have good solutions for that. But the problem is that when they look at that, which they do as a process, that is the beginning and the end, so they build strategies and their ideas of how to get out of it are such that they look at that as the beginning, middle, and end of the process. The problem is when you look at the broader sense of what a person's life is really about, certainly in the context that we're learning about today, so if you were to use those types of strategies, what will end up happening is that you'll get out of depression, but that will only be the first stage of a much broader process, and the things, the strategies that you would have used to do that are going to have to, they're going to have to be completely removed and taken out entirely, so that a whole new system can be then constructed to help a person get further. So the direction here is that our approaches for how to help a person get out of a situation of depression, let's say, for example, when we're looking at the much broader picture of what a person's purpose is in this world, are going to be very, very different because they involve a much broader process. So we might take a very, very different approach than they do, but it's because we're looking at a much broader picture. They are looking at a very specific aspect of a process.
דיכאון כמובן הוא דוגמה אחת בלבד, זה לא משנה אם זה דיכאון, אם זה להסתדר מלחץ חברתי, אם זה להסתדר עם פחדים, להסתדר ביחס לקשר אנושי, או כל שאר הבעיות שיש, הבעיה השורשית שמחפשים משהו נקודתי, ולא מחפשים קומה שלמה של בניין מתחילתו עד סופו, שהוא קיים בשלימות רק בתור הסיסרול.
So depression is only one example, you know, it can be social pressure, anxieties, all sorts of you know, personality issues, whatever they might be. The answer is going to be the same, that for all of these types of issues they're searching for a very specific way of helping a person just get past that, But the way that you would approach these issues is going to be categorically and entirely different when you're looking at the whole process of Golus and Geula from a spiritual point of view, where the process and the purpose of a person in this world is much broader, much and much more focused towards an ultimate goal, then the way in which we approach these things is going to be drastically different.
כמה כואב שיכול להיות שיש ספר של גוי שיקרא הדרך לחיים מאושרים, ויהודי או יהודייה סוברים שאת הדרך לחיים המאושרים הם ימצאו באיזשהו דרך של גוי.
How sad it is that a Jew could pick up a book that is titled The Way to Happiness, and a Jew could actually pick it up and read it, you know, this book that was written by this goy, and think that, you know, this person has the answers of how to get to a happy life.
עוד למצוא שם תרופה לדיכאון, למצוא שם תרופה לעצבות, עוד מילא. אבל לחפש שם חיים מאושרים, דרך של חיים, רק אדם שנמצא עמוק עדיין בגולוס מצרים, הוא לא בפרשס בשלח, הוא באי לשמויס בני ישראל, הבוי מצרים.
We could understand that the title of the book was How to Get Out of Depression, and a Jew would read that book, or how to deal with anxieties, and a Jew would read that book and find, you know, useful information for getting out of getting past these specific issues, that we could accept, that would be okay. But with the title of the book is How to Achieve Happiness in Life, How to Have a Fulfilled Life, that shows a Jew who could pick up a book like that and think that there's anything in there that could possibly bring us to a fulfilled life is in a very, very deep form of gullus of the mind and soul, to think that the answers for how to have a completely fulfilling and happy life could be found in books written by people who don't have an understanding of what the Torah is and what the process of the soul is in this world and the goals that we're trying to achieve.
Kodesh Baruch Hu yazor shenizke kol echad ve'achat la'akir et hatzorach ha'shalem la'akir et atzmeinu, nizke la'agia le'oto hakara mitoch amal ve'tfila la'kodesh Baruch Hu, ונפיק את התועלת המרבית עד הגעה שלמה לדבקות בבויר יסבור השמוי מתוך שלימות הכרת עצמנו איש לפי ערכו לפי השגתו.
HaKadosh Baruch Hu should help that each one of us should be able to understand from what we've said here that there's an entire process for each one of us to realize what stages of exile or redemption that we're in, and understand what our purpose is, and that each one of us should find our own spiritual awareness of ourselves and learn how to bring out the potential in within our souls, each one of us in our way.
So I just have a question about the anatomy of the inner world. Like, who's doing what? When you say we are neshama, for entering the neshama, the question is coming from the Rav Sefer, Das Hatzacha, the English version anyway. The Rav talks about that one can send away his neshama. So if we are the neshama, how is that possible to send away the neshama? So that got me confused about what exactly is the anatomy within the inner world.
Ashayla hi mahu mivneha olama pnimi anafshit bikara be בספר אחד שמתורגם באנגלית, דאס עצמך, שכתוב שם עניין של שליח, אדם יכול לשלוח את הנפש שלו, להבריח את הנפש שלו. השאלה מה הכוונה, אם זה דבר פנימי קיים, איך זה יכול להיות שהוא מבריח את עצמו מעצמו כאילו?
הברכה של הנפש מהגוף, כלומר, לא הברכה של הנפש.
כן, יכול להיות, אני לא קראתי.
כן, מה שדובר עכשיו בארוכה בהתחלה, שאדם צריך להכיר שעיקרון נפש ולא גוף, וכאשר הוא מכיר שעיקרון נפש ולא גוף, אז שליטת הגוף על הנפש הולכת ונחלשת, ואז הנפש יוצאת להיות בת חורין.
אבל מה העניין של הברכת הנפש?
כל זמן שהגוף שולט על הנפש, אז ממילא התפיסה שאני בעיקר גוף ולא בעיקר נפש, ואז כל עבודת הנפש היא לא על מי שאני עיקר.
So, as I understand what the Rav is saying, is that what he meant in the context of the Sefer you read was that the more that a person views themselves as a body, so they're sending away themselves from them, they're sending that part of themselves, the inner structure of soul, they're pushing it away from themselves. the inner structure of the soul remains intact as your inner reality of who you are. There's nefesh, ruach, neshama, whatever the reality of what a soul is. But the more that a person connects to the body and sees themselves as a body, the more they're alienating themselves. That's the idea of sending the soul away, as I understand what he's saying. Yeah.
So my problem with the Goyish information and the Jewish information is primarily language.
Mm-hmm.
I'm limited. I'm not going to be able to learn these in Hebrew, and I have come very. I've come far. I'd like to have some direction on where to learn, how to learn, when I've been living and walking in my life, you know, with Kodesh Baruch Hu, with davening as my main way to connect, because I, as much as I am a mind and I love to learn, I haven't found something, but unfortunately, Goyish information, as I walk away from that, and I have nothing but tefillah, I also find that it's too limited within my own perspective. So where can the Rav help me specifically run and catch up with myself, in a sense, from where I am, with the knowledge to be where I am?
Shaila, that Isha she מתייחס ומשתווה עם כל הנאמר כאן, ויש לה כמובן זה חיים רוחניים, והיא קשורה בלב ונפש לעצמה, לנפשה, אבל הבעיה היא שיש לה את המחסום של שפה, ש כל החוכמה הזה של התורה, איך לבנות אדם, איך להגיע לשלמות, זה בספרים שנכתבים בדרך כלל בעברית, ובפרט כשמגיעים לעניינים יותר פרטיים, והיא יוצאת מהעולם של חיימר ולווינים, אבל היא לא מוצאת כאן בעולם הברור, היא לא מוצאת לעצמה בדרגה שלה ספרים או שיעורים או איזשהו חוץ מתפילה ודבקות הנפש בהליכה עם השם. איזה עצות יש לאישה כזאת שלא מוצאת, כי עברית קשה לה ואין לה גישה לחוכמה הזה בעצם?
השאלה בוודאי היא ברורה. התוצאה לעשות יש מאין אי אפשר. אפשר רק לתמצת מה האפשרויות הקיימות, ועוד נקודה אחת פנימית. שהספרים חלקם יש, רק הכמות שמתורגמת כמובן היא הרבה הרבה יותר קטנה. בשנים האחרונות הולכים ומתרגמים דברים יותר נוספים. יש ספרים בודדים מהסוג הזה שתורגמו, אם בכוחכם להביא לידי מצב שאתם רוצים שספר מסוים מתורגם, יכול להיות שזה סוג של שטדלוס לפעול. עכשיו, יש אפשרות נוספת כמובן קשר מול אישיות, לאו דווקא מול ספר, אם אפשר למצוא את הנקודה הזו. אבל נקודה הרבה יותר פנימית מכל זאת, שעולם פנימי אמיתי הוא לא כתוב בשום ספר בעולם. הוא לא ייתכן שהוא יהיה כתוב בספר. כתוב ראשי פרקים שהם התחלת הדבר, אבל מכאן ואילך זה תמיד חכם ומבין מדעתו. בוודאי שהחלק שכתוב מסייע ומועיל, וגם מועיל הרבה, אבל עדיין הרוב המוחלט לא כתוב בשום מקום. וכל זאת למה? על מנת שאדם לא יתלה ביטחונו, לא באדם ולא בספר, אלא הוא יתלה ביטחונו במי שאומר בו יועילו. לכן הקדוש ברוך הוא סתם את הדברים באופן כזה, שכל יהודי ויהודייה שיהיו בכל דור ודור, הם יהיו זקוקים לבסוף אליו, ובעיקר אליו, ובעומק רק אליו. הבעיה שאתם מתמודדים איתה, כשאין מציאות של תרגום, היא רק מגדילה את החלק הזה, אבל היא לא מחדשת סוג של בעיה. גם אדם שיכול לקרוא את כל ה-70 לשונות שיש בעולם, את רוב מה שהוא מחפש הוא לא ימצא בשום מקום. רק הבעיה שלכם מגדילה את זה, ודאי שמובן נקודת הקושי. אבל שלא יסברו שעל זה נעוץ כל הבעיה. נגיד שלכל אדם יש 5% שהוא יכול למצוא ו-95% לא, אז אצלכם זה 97%. אבל שורש הבעיה קיימת אצל כל אדם פנימי. הוא חייב להגיע לעולם הפנימי מההבנה החיצונית שיש לו, מבקיעה פנימית, תפילה לקודש ברוך הוא, ואז הקודש ברוך הוא מראה לו את חלקו שלו.
Okay, so it's a long answer, but the initial part of the answer is, first of all, we're not able to create yesh me'ayin, which is a way of saying that there isn't a full available solution right now. It doesn't exist. That's one. The second etza that was given here is that you can take from the Sfarim that do exist. There are many English translations of at least the primary resources that everyone would use to grow in this way. They are translated, and that's available right now, at least to try to access. A branch of that is that one would be trying to work on taking those ideas that are in those books and boil them down and simplify them, have either shiurim or other things that you would want to be connected to, other venues or ways that would be taking from those ideas and nuclearizing them, boiling them down, trying to find those types of outlets. The third was was an open offer. Anyone who wants to make it their value or their priority to work on having more of these types of books translated into English, that will certainly help. But the essence of the answer that was given, these are some of the initial things. The essence of the answer that was given here is that, and this is a point that needs to be deeply understood. I think it was intended more than just to the one who asked it. That in the area of what we call avoda atzmit, a person's own individual avoda and developing the inner world, it's not possible to write down this chokhmah in a book altogether. It can't be learned in books. It can't be given over in books. We can, the best that any book or any rav or any shir or anything could do is to give over the roshei prakim, the general guidelines of how to develop your inner world. But your inner world, every one of us, our own inner world, is still our own inner world, and there's no book that could ever be written in the history of mankind. And Hashem could have allowed this chachmah to become available, but He specifically withholds it in order to give us the push to find it and discover it for ourselves. So we're all in the same boat. Your issue with the language or the lack of availability of useful resources, and how we could have more or less, is only dealing with whether it's 2% or 3%, right, of the work is being made available to you. 97% of this work of developing one's inner world is entirely given over to each one of us as individuals. The best any of us has, not just you, but any of us, and any level, the best any of us has is 3 or 4% of it available to us. We're all in the same boat. We have to take what we have. We have to take what we've developed from within. We have to take the guidelines that we can have made available to us. And each one of us then has to work. We can have questions and answers. We can do shimush talmidei chachamim. We can work with people who are further along, who can guide us and help us. But essentially, we're all in the same situation as you, give or take 1%.
The Rav mentioned that the world that we're living in and seeing is not really the reality. That there's a whole totally different world going on, totally different reality, and that's really what can bring us pleasure and some kind and all that. But he gives, a lemaisa example of what somebody who has this, what are they seeing and what are they experiencing?
Yeah, I just want to clarify one point. Just so I will translate the question, but first, just to say that the Rav only said that about someone who is deeply connected to Chaye Haguf, meaning someone who is already living a more, you know, seeing themselves as a soul and living a more spiritual life, sees this world already. It may not be 100% clear. He made this distinction.
Okay,
the person who doesn't see the whole other world is a person who's living in the world of Chomer or Levana, meaning they're caught up in physicality, whether they're distracted or they just think that's what life is about, one way or another. But once a person has already made the transition, as the Rav said, into a more spiritual understanding of self, so then the issue becomes one of clarity as opposed to, you know, categorical disconnect and not seeing this world at all. So, Ashela hi, im Rav yichol latet dugma pratit, or specific, leze she misha chai beolam shel chomer levanim, who lo ra'eh, lo margish sheyesh olam pnimi bechlal, im Rav yichol latet havchana echa chavaya shel adam hazeh, ואיך החוויה של האדם הזה משני הצדדים, איך הם, זה לא רואה את העולם הפנימי, וזה כן, איך בחוויה שלהם זה עולם שונה לגמרי.
אפשר לתת כמה דוגמאות, אני אתן דוגמה אחת סודית פשוטה. כל אחד ואחת מאיתנו לפעמים הוא כלל שאנחנו נמצאים בחושך. איך האדם חובד, הוא נמצא בחושך. יש הפסקת חשמל, אין נרות בבית, אין תאורת חירום. חצי שעה חושך. מה האדם מרגיש בשעה שהוא בחושך?
So one simple example that he's going to give a few examples. The first one is, let's say, for example, there's a hafsakat chashmal. The electricity goes out. It's pitch black. It's dark. This is a simple way of seeing the distinction between a person who lives in one world or the other, so to speak. How does the person who lives in a completely physical world relate to a hafsakat chashmal, something very basic and simple, you know, a power outage, and how does someone who lives in a more spiritually connected world, how do they react to it?
שני סוגי בני אדם, זה ברור, אדם שחי חיי גוף, ברגע שנהיה הפסקת חשמל בבית, אז הוא מרגיש פתאום נאבד. אז מה עושים? אז אם עדיין הפלאפון עובד, אז הוא יתקשר. אבל בעצם הוא עבוד במציאות הזו. כי כל מה שיש לו זה החושים שהוא משתמש איתם כאן בעולם, והוא לא רואה עם מה להשתמש. שאר כל הפעולות, כמעט כולם, בנויות על נקודת החיבור מכוח מה שהוא רואה. אבל ברגע שהוא איבד את אותו חיבור, הוא איבד כמעט את מציאות עצמו. זה מלחם את עצמו שזה עומד זה יעבור, וזה זמן לא נוח, וכו' וכו'. אבל אדם שחי חיי נפש, איך מתמודד בדיוק עם אותו מצב באופן טבעי? להמשיך. אדם שחי חיי נפש, אפור, ברגע שנהיה הפסקת חשמל, פה יש לו קצת זמן לשקט. הוא כבר חיפש אותו הרבה זמן, והחיים היו תובנים. עכשיו הגיע הזמן שבכוח הוא זמן המציאות. החושך זה כל כך טבעי לנפש שלו, זה כמו האדם שהתמוטט והוא עייף. אז גם הנפש שהתמוטטה, וברוך השם, זה תמיד לנקודות של זמן. כן? לא חייב שזה יבוא מנקודת התמוטטות, רק אני אומר, אפילו אם זה במרוץ החיים זה נותן לו, כמובן, אם הוא יזם את זה, זה קל וחומר. אבל אותו הפסקת חשמל, שתי קומות, אחד גר בקומה למטה, אחד בקר בקומה למעלה, אצל אחד זה גן עדן, זה השני גיהנום.
So he's saying that, this is to give an illustration. A person who lives in the physical world alone, so the moment that the lights go out, they're lost. Life stops. If they have a phone near them, they can call to get the electricity company to come fix it. That's it. But otherwise, their whole life basically comes to an end. I mean, I can't function. I can't operate. I have nothing to do. I'm lost. What am I supposed to do? The kids are going crazy. I'm falling apart. It's just a living hell, so to speak. That's the experience of someone who lives in the physical orientation. Someone who lives the chayei nefesh, the more spiritual life. The moment the lights go out, so maybe for a minute there's a moment of just getting used to the fact that now I don't have electricity. But from that point on, it's Gan Eden. Why? I finally have some quiet. I can't do anything right now, so now I have time to think. Now I have time to be with myself. Now I have time to connect to the Creator. Okay, if you have to deal with children or whatever it is, so that's part of the process. But essentially, quiet and inability, the lack of all this stuff on your shoulders in the physical world is a moment of opportunity for a spiritually oriented person. If you utilize that opportunity, you can have time for cheshbon hanefesh, you can have time for connecting to yourself or to Hashem in deeper ways, whatever it is. It's, even if you don't utilize the moment, still the fact that downtime right? From the physical allows your nefesh, so to speak, to rejuvenate and feel the energy of being able to express itself once again from, you know, from the pressure of day to day living.
נקודת מבחן פשוטה מאוד, היא קטנה אבל היא נוקבת מאוד. מה הרצון הראשון שמתעורר אצל כל אחד ואחד מאיתנו כל בוקר? עוד בני אדם יכול להיות שמעולם לא ניסו לבדוק את זה. אבל אם כל אחד ואחד ננסה לבדוק מה הרצון, לא מה אנחנו עושים. מה הרצון הראשון שמתעורר אצל כל אחד ואחד מאיתנו בבוקר? כמובן שזה משתנה מיום ליום, אבל זה רצון רוחני או רצון גשמי? רצון של גוף או רצון של נפש? כל בוקר מה הרצון הראשון? מודעות עצמית מסוימת, הקשבה מסוימת לעצמי, מה הרצון הראשון שמתעורר?
Another very simple but piercing distinction between someone who lives in the physical as opposed to the spiritual type of orientation is what's the first thing you want to do the moment you wake up in the morning? If, right, you know, is it something physical or is it something spiritual? Not when I'm talking about what a person actually does. I'm talking about the moment I wake up in the morning, do I feel a sense of I want to connect to Hashem, I want to serve Hashem, I want to, you know, do something today that's, you know, that's unique or special, or, you know, just be oriented towards a more spiritual connection to Hashem? Is that the first thing that I desire and want when I wake up in the morning, or something physical? It's a very simple distinction, very piercing, but that's it would be a way of making seeing it, I guess a barometer of being able to know, and also to be able to experientially see the difference between our own experience and self, if it's one or the other, and also to identify how different that life is. You know, a person who's physically oriented, so that's what they want. That's what their day is essentially going to be about, and, you know, everything starts from that moment on. It's just a continuation. Yeah.
Just kind of similar to what I asked before, but since we are a neshama, in the morning when we say Elokai neshama, Hashem nesamti, who's speaking?
Ken. Ashela, im anachnu neshama, nusach shel habracha, Elokai neshama shenasata bi, mi amedaber po.
כן, זו שאלה יסודית שנשאלת פעמים רבות מאוד. כיוון שיש לאדם נפש, רוח ונשמה, אז המדרגה שהיא עיקר נקודת הבוחר, כמו שאומר הגוי, מדרגת רוח, והוא בוחר האם להתחבר לנפש ולגוף או להתחבר לנשמה. הנשמה נמצאת בתוך הרוח, וכיוון שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו בחירה, אז הכוח הגלוי הוא כוח הבחירה, בתוכו חווי מציאות של נשמה, אבל לא שהנשמה נסתרת ונעלמת ואי אפשר לגעת בה. אבל אנחנו נמצאים בכל רגע בעולם הזה, אנחנו נמצאים בבחירה. כל רגע יש לאדם בחירה מה לעשות, מה לדבר, מה לחשוב, וכן על זה הדרך. הכוח שהוא עיקר כאן, מה שאדם בא לעולם, הוא בחיר, לכן זה מוגדר כרוח. אבל בעצם ברגע שהוא יוצא מהעולם ונקודת הבחירה היסודית שלו משתנתה, הרי שעיקר מדרגת אוילומה הוא בבחינת נשומה. כאן בעולם, חמת, שאנחנו באוילומה בחירה, זה נקרא הרוח, ולכן המטבע של הלושן זה לא יקרה נשומה שנושא אותו בי.
So,
רוח.
This is a fundamental question that's asked in many places. It's a famous question, in other words. The idea is that the Rav is taking the pathway that the Gaon, the Vilna Gaon, establishes, that our experience is as a soul is one of being comprised of nefesh, ruach, and neshama. The bechira, the point where our free choice, which is the place where our conscious awareness of reality is rooted in as choosers, is in the ruach. The neshama is accessible through that, or the nefesh or lower experiences are accessible through that. But the way Hashem has created us is as choosers. So our default reality where we are always kind of moving forward from in whatever direction is from the place called Ruach, which is where the free choice rests. And so that's the B, according to this understanding, that's the B that is being referred to. Elokai neshama shenasata B, Hashem created us as self-aware choosers. That's our conscious awareness of self. So even if the idea of being a person who's living a life of soul orientation based on this understanding would be a person who, though we live as self-aware choosers, that's our conscious reality, but that person is a person who's consistently trying to choose from that default point, always the more spiritual place. Every time we choose, that point of where we are as self-aware choosers shifts. So you can become more and more, the I chooser can be more and more connected to neshama, right, or to other, right? So it's still B.